כתוב כאן בי הדבר, וכתוב בזכות איכות בי הדבר, כמו ששם נמיד אל אהרן ונדמה ואל קודמי ישראל, אז גם כאן דיבר אל אהרן ונדמה ואל קודמי ישראל, וכמו שכאן ראשי המתות, אז גם שם ראשי המתות. אז ראשי מביא לעניין שהיה מלמד את כולם, את הפרשה. אבל הגמרא גם מלמד מזה שיש שתי צורות של התרת נדרים, או על ידי יחיד מבחר וראשי המתות, הם יכולים להתיר נדר, או שלושה אדיוטות גם כן, ואהרן ונדמה וחוד ישראל. לא שהארון ונב חמידה את יתות, אבל כל ישראל, כל שלושה יהודים, כל שלושה יהודים שיודעים קצת ענייני נדרים. מי שבכלל לא יודע לא יכול להתיר נדר. במוסעות אצלנו כתוב בעד ראש השנה למה שמילה רבותיי דיינים מומחים, וכתוב בליח לא למה רצו מילים דיינים מומחים, מפני ששנה באמת אין מומחים, אצלנו לא מספיק אחד, רק שלושה, דרגת מומחיות שם מעד הרשת אין אצלנו. זה הדבר אשר ציווה השם, נביא רש"י כאן את מאמר חז"ל, שכל המדינים ידעו בכוח אמר השם, וגם משה ניבא בכוח אמר, אבל משה גם ניבא בזה הדבר. אז מה החילוק אם זה הדבר או כוח אמר? הם הסביר שהמדינים הרי לא קיבלו דיבור ברור, אלא קיבלו חידות, כמו שהתורה אומרת בפרשת בהעלותך, שאם יהיה לכם השם במראה אליו את ודה, בחלום הדבר בו, לכן עמדים משה, פעל פעל הדבר בו, מראה ולא בחידות, שכל הדין מראים להם איזו תמונה, והם מפרשים את התמונה לפי הבנתם. אז אני לא יכול להגיד שהשם אמר בדיוק ככה, אלא בערך ככה, אני מפרש שכך כוונת השם. אבל משה אומר, זה הדבר, כי משה קיבל את התורה מילה במילה, זה הדבר, הוא אמר לו, תכתוב ראשית, תכתוב לדבר על משה, כל דבר נאמר לו, זה דיבור ברור, כדי שלא יוכל מישהו לטעון שאתה טעות אולי חצו שם למשה בפרשנות, שהשם אמר לו, והשם גיבי בחלק ממנו, הוא פרש בחלק ממנו, או משהו אחר, אלא משה מקבל את כל התורה, רק יותר, נקודותיה, אתה אומר, הכל משה מקבל בדיבור ברור. הרב שך שליטה מסביר על השאלה ששואלים מה היה הניסיון הגדול של אברהם אבינו בעקידה. הרי הרבה יהודים מאז ואברהם מפדו את עצמם ובניהם על קידוש השם, ואנחנו בכל זאת מזכירים בראש השנה ובכל הזדמנות אחרת זכות עקידת יצחק. מה המיוחד בעקידת יצחק מכל העקידות שהיו לנו מאז ועד היום? אז נאמרו כמה תירוצים את זה. הנפש החיים למשל אומר שכל העקדות היו מכוח העקדה שאברהם אבינו עקד את בנו, וזה שהוא מסר את נפשו קודם בכבשן האש ואחר כך בנו בהר המוריה, מכוח זה קיבלו יהודים את הכוח למסירות נפש. הוא אומר את המשל המסירות של אברהם אבינו, שמכוח זה שאברהם אבינו הלך לארץ כנען, אז יהודים מרגישים את הדחף לעלות לארץ ישראל. אז הוא מביא את הפסוק מתנה איך בתומי הצדיק אשרי במה נחרד. ואחרים הסבירו שהניסיון שאברהם אבינו בעקידה היה כי זה סתירה לכל הדרך שהוא מלמד עד עכשיו, הוא מלמד שדרך השם היא בחסד ושהשם לא רוצה שיהרגו בני אדם, ופתאום הוא עושה סתירה לכל הדרך שלו, מה נגיד אומות העולם, וגם הניסיון שאומרו שאולי זה לא דומה של אברהם, כמו שבאמת הרי עלי צמים אמרו שמאבי מלך מתעברה שרה, אז עכשיו הוא יתן רגליים לדבר הזה. כל אלה תרוצים יפים, אבל מה שהרב שך אמר, מה שהגיע לעניינים, הוא אמר ככה, שכל מי שצריך ללכת על קידוש השם, כי כך כתוב בשולחן ערוך, שבמקרים אלה ואלה חייבים למצוא את הנפש על קידוש השם. אז יש לנו הלכה פסוקה, יש לי מישהו ספק, אני שואל את הרב מה הדין במקרה הזה וזה. אבל אברהם אבינו מקבל מראה, ומקבל חידות, לא מראה, מקבל חידות, כמו כל הדין, אז אם הוא לא היה יראה שמר בשלמות, הוא לא היה פותר את הפתרון הזה שצריך לשחוט את בנו. היה מוצא את הפתרון אחר, ולא את הפתרון הזה שצריך לשחוט את בנו. כי הנביאים כולם, חוץ ממשה רבינו, לא קיבלו מראה ברור, אלא רק תמונה, חידה ופענחו. לכן סגנון אחד אמרו חז"ל, אמר לכמה נביאים, והם שני נביאים מתמדים בסגנון אחד. כי הם אמרו לשני בני אדם לתאר מה הם רואים כאן בחדר. אחד אמר שהוא ראה ארון מלא ספרים, ויהודים יושבים לומדים תורה, אחד אמר שהוא ראה קירות ועמודים, רואים אותו חדר, ובכל זאת כל אחד יתאר את זה במילים שלו. אם ישאלו בדיני נפשות שני עדים, איך היה מדבר באותו יום? ואחד אומר שהיה חם ואחד אומר שהיה קר, אני חושב שזה לא תהיה סתירה. יכול להיות שאחד עמד בשמש ואחד עמד בצל, או שאחד לבש סוודר והשני לא לבש סוודר, או שזה זוכר רגע שהשמש דרכה וזה זוכר מה שהרוח משווה. ובפעם דיברו, עננים בגובה רב ובינוני כיסו חלקית את פני הרקיע, אז חשש שזה תואם ביניהם, וששני בידם לא מסתרים אותו דבר באותם המילים. כתוב בהלכה, שדברים ממש אותם המילים עוברת להם לדבר שזה שקר. כי שני בידם שמתארים אותו מורה לא מתארים אותם אותם המילים. משה קיבל מילה במילה, משה אין הסגנון שלו. חשבתי שזה תרוץ על קושיית האמיאגרה. אמיאגרה שואל למה איוב בסגנון כל כך קשה, לא מובן, מה התשובה גם מבחינת תוכנית וגם מבחינת המילים, מילים קשות באיוב. אבל הרי חזר אמרו שמשה רבנו כתב ספר איוב, ומשה מעיד על עצמו שהוא כבד פה וכבד לשון. כבד פה זאת אומרת שגמגם וכבד לשון שהסגנון שלו עמוק וקשה להבין אותו. אז את הצרה השם מכתיב לו, אז אין בעיות בסגנון. השם אומר לו, תכתוב בראשית ברא אלוקים. אבל איוב הוא כותב עם רוח הקודש, אבל הוא בסגנון של עצמו. אז שם ראינו את הכבד פה וכבד לשון שלו. לכן צריך את אהרן שיליץ עם משה ידבר עם פרעה, יגיד לו רעיונות עמוקים על שחרור עבדים, ופרעה יגיד לו, אמרתי מה שהיהודי הזה רוצה ממני. אהרן יבדל את ברית מורים, ידע מי יצרדע, או שיקנה, או שלא יקנה, אבל לא יכול להגיד שלא אמרתי משהו מה שאומרים לי. אבל עוד מלדו חבל בשורה שגם כמובן זה הדבר, הדבר הרדמקן שחבל לפרש מלשון דיבור, שיש שתי צורות להתיר מותר, לבטל אותו. חכם מתיר אותו מותר, זאת אומרת, מותר לך. ואילו אב או בעל מפירים אותו מותר, צריכים לומר מותר לך. ואם החכם אומר מותר, או שהאבא אומר מותר, אז הוא לא מועיל. זה הדבר, דווקא הדיבור הזה ולא דיבור אחר. והחילוק בין התרה והפרה, אז הסבירו שבהפרה זה לא תלוי בדעתה. בין אם היא רוצה את הנדע, בין אם היא לא רוצה, אם האבא מבטל, הבעל מבטל את אותם הדברים שיש לה סמכות לבטל, אז הנדע מבטל זה לא תלוי בדעתה. אבל לכן גם הנדע מבטל רק מכאן אל הבא, עד עכשיו הנדע היה נדע, מכאן אל הבא הנדע כבר לא מחייב אותה. ולכן כתוב אחר כך והשם יסלח לה, אם היא חשבה שיש נדע ובאמת בעלה כבר הפר אותו, כדי שם דבי אברה לנדע הזה שם יסלח. סלח לה, כי בעצם יש לה עבירה, אלא הוא התכוונה לעבירה ולא עשתה. לעומת זה חכם לא יכול להתיר בלי דעתה של האישה, או של האיש, של איש נדר. חכם מתיר רק על סמך החרטה של הנדר, שהנדר מסביר שהוא מתחרט על הנדר. הוא אומר, אין סיבה למה הנדר לא היה כל כך בידיעה ברירה. למשל, אם אדם נדר שלא יאכל בשר מהיום עד תשעה באב, אז החכם ישאל אותה, אתה זוכר שיש בינתיים שתי שבתות, אם יאמר, לא שמתי לב שיש שבתות, אז הנדר היה טעות, אז החכם יכול להתיר את הנדר. אבל אם הוא יאמר, לא, למרות ששבת אני לא רוצה לאכול בשר, אי אפשר להתיר לו את הנדר. אז הנדר חל, רק אם הוא עושה מזה טעות, רק אז אפשר להתיר את הנדר. אז לכן, בין התרה ובין הפרה, התרה פועלת שלמפרע זה היה טעות, עוקרת את הנדר למפרע, גם אם אכל בשר לפני שהחכם התיר לו, בסוף החכם התיר, אז הוא פטור ממלכות, כי בגלל מילתא דפריה שלא היה כאן נדר, או לפחות כמו שרבשים במה שמכאן אל אבא למפריה, לגבי מכאן אל אבא אני דן את זה שלמפריה לא היה כאן נדר, אילו כשאב מציג מפר, או בעל מפר, זה רק מכאן אל אבא, אם הוא אכל בשר עד היום, אם היא אכלה בשר עד היום, היא חיית מלכות, אם תאכל מכאן אל אבא, היא פטורה ממלכות. איש כי ידור נדר להשם, וכאן כתוב רק על איש שידור נדר להשם, אבל במקום אחר כתוב איש כי יפלי לידור נדר, אז דרשו חזר על מופלא סמוך לאיש, שגם מי שעוד לא לגמרי איש, עוד לא בר מצווה, אבל בשנה לפני בר מצווה, או אצל בת שנה לפני בת מצווה, אם הוא יודע לשם מי נדרים, אז הנדר שלא חל, צריך לבדוק אותו, אם הוא יודע שנדרים להשם, אז הנדר שלא חל, אצל ילד מבן 12 ואצל ילד בא מבת 11, זה דעת רוב הפסקים. הגרא חולק את זה להלכה, אבל שיש דעת רוב גם הגרא מסכים, אלא שהוא לא פסק כך להלכה. לכן למשל זה היצא לי למה. ללמד ילדים שתרגיע לגיל הזה, שאם הם קונים איזה מאכל שחייב בתרומות ומעשרות, הם יכולים כבר להפריש בעצמם תרומות ומעשרות. עד הגיל הזה הם לא יכולים להפריש לעצמם תרומות ומעשרות, אבל כשהגיעו לגיל הזה, כדאי ללמד את המדיני תרומות ומעשרות שיוכלו לתקן לעצמם את האוכל. ויותר מזה, יש פסק של המהיל דיסקין, אישה שגמרון יפתה חלות לכבוד שבת, אבל שכחה להפריש חלה, ואז אי אפשר לאכול את זה בשבת, בשבת הרי אסור להפריש תרומות ומעשרות. אז פסק המהיל דיסקין שמופלא סמוך לאיש יפריש שהוא עוד לא חייב בשבת, הוא עוד קטן מבחינת שבת, אבל הוא כבר גדול מבחינת הפרשת חלה, אז הוא יתקן בשמונה, אז יתנו לאכול את האוכל בשבת. אבל האם הוא יכול להיות שליח כמו שאלה, אבל אפשר לעשות בלי צורך בשליחות. איש כי בין נדר להשם או אישה והשבועה לאסור יצר על נפשו. ואין בין נדר ובין שבועה של נדר זה שאני עושה חלות על החפץ. אני עושה את החפץ כמו הקדש, לא ממש הקדש, אבל כמו הקדש. בשבילי הוא כמו הקדש, או החפץ שלי, אני יכול לעשות אותו גם על אחרים כמו הקדש. הנכסים שלי הם יהיו אסורים על פלוני כמו הקדש. אז אני פועל בחפץ, לעשות כאן קדושה על החפץ. שבועה לא פעמת על החפץ, שבועה פעמת על האיש, אני נשבע לעשות כך וכך או לא לעשות כך וכך, ושבועה, שבועה פעמת על פעולה, על הימנות מפעולה, ולא פעמת על חפץ. יש גם, על שבועה יש גם קורבן אם הוא עובר, על השבועה על נדר אין קורבן אם הוא עובר, לאסור יצר על נפשו, שרק לאסור דברים הוא יכול. אי אפשר על ידי נדר להתיר דברים. לא יכול לנדור שהוא יאכל מדלה, ולא יכול לנדור שהוא לא יאכל בשר כשר, שבשר כשר יהיה עליו כמו הקדש. אבל שכן יאכל מדלה, אי אפשר. לא יחי דברו, אז כאן רמוז עניין מטרת נדרים אמרו חז"ל. שהוא עצמו אסור לו לחלל את הדיבור שלו, וגם אם הוא החכם הכי גדול בעולם לא יכול להתיר לעצמו את הנדר, אבל אחרים יכולים להתיר לו את הנדר. אחר יחי דברו. אם גורבן נדר שבחזיו יהיו קונם על שמעון, כלומר עשרים בהנאה על שמעון, ואחר כך שמעון בכל זאת מהמאמן בהסכמת גורבן נגיד, אז יש מחלוקת באמת הראשונים מי עבר אז על הנדר, כי על גורבן בעצם לא נאסר כאן שום דבר, נאסר רק על שמעון, אבל הדיבור היה דיבור של גורבן, הוא דיבר, לא שמעון דיבר, אז מי עבר כמה לא יכן דברה, יש מחלוקת הראשונים. ואישה כי תיבור נדר להשם, אז אישה אתה רק קלטה בדעת אביה ובדעת בעלה ובדעת בעלה, וכמו שאישה מה מהטעם שנדרת על דעת אביה או על דעת בעלה, אז לכן אתה נתנה את הכוח להפר נדר לאביה או לבעלה. רואים כאן בתורה שהתורה כביכול מכירה רק שלושה מצבים אצל אישה, או שהיא בבית אביה, או שהיא בבית בעלה, או חס ושלום אלמנה או גרושה, אבל מצב שהיא רווקה לא בבית אביה, לא בבית בעלה, אין מצב כזה. אישה צריכה להיות עוד בבית אביה, עוד בבית בעלה. אין מצב אחר. כמובן שבהלכה אנחנו גם מכירים מצב של בוגרת שנדרה, שהיא כבר לא ברשות האבא ועוד לא ברשות בעל, אבל התורה לא רוצה בכלל להתייחס במפורש למצב כזה. זה רק כבוד מתוך זה, כי התורה רוצה שזה יהיה המצב, או שאישה בבית אביה, או שהיא בבית בעלה. הפרשה הזאת באה הנה כי מצד אחד היא סמוכה לפרשת הקורבנות של הרגלים שקודם לכן, כי בקורבנות הרגלים הרי סיימנו אם אלה תעשו להשם במועדיכם לבד מנדריכם, אז לכן באה כאן פרשת נדרים. ומצד שני היא הקדמה לפרשת מלחמת מדיין שאחרי זה, כי הפרשה הזאת מסיימת אם אפר יפר אותם אחרי שומרו, אם אחרי הזמן שהוא יכול להפר הבעל מפר לה את הנדר, אז הוא מכשיל אותה שהיא סמכת על ההפרה שלו, וההפרה שלו היא לא חוקית, היא לא תופסת, אז הוא נשא את עוונה, הוא נענש מי שהכשיל אותה, וזה הרי גוף הסיבה למלחמת מדיין, מפני שהם הכשילו אותנו, אז לכן זה הסמיכות כאן למלחמת מדיין, הפרשה הזאת. Thank you. רבי השבל ושל אמר לכל נקמת בני ישראל מעת המתגדים השם תולה אתם כמה בנקמת בני ישראל השם חס לכבודם של ישראל ומשה אמר לעם הגיע על מדיין לתת נקמת השם במדיין כי משה וישראל הם צריכים מצדם לנהוג יותר לכבוד השם לתת נקמת השם במדיין שאלתי היום מהבין הרב מפני ברק שאמר בשם סבא שלו לא יודע, חלצו ביתכם אנשים לצבא והגיעו על מדיין לתת נקמת השם במדיין שזה גופו שיהודים צריכים לבטל את הלימוד ללכת לצבא זה גופו, זה סיבה לתת נקמת השם השם נכעס על המדיינים שגרמו פיתול תורה לישראל זה גופו, ייתן נקמת השם במדיין אלף למתו לכל מתות ישראל תשלחו לצבא שכאן היה חריג שלא היה בשום מלחמה אחרת שבכל המלחמות שבט לוי לא משתתף כל יוצאי צבא בישראל הפעם לא כולל את שבט לוי וכאן חזל אומרים שזה גם שבט לוי השתתף במלחמה הזאת חוץ מזה שהגיבור הגדול במלחמה הוא בשבט לוי זה פנחס שהרג את זמרי אבל גם שבט לוי כאן במלחמה הזאת הוא משתתף וישלח אותם משה אלף, והיו מסורים מאלפי ישראל, והיו צריכים למסור אותם בעל כורחם. למה? הם לא רוצים למקום נקמת השם, הם כן רוצים למקום נקמת השם. אבל הם שומעים, אחר תאסף אל עמך, כל זמן שהם לא ילחמו בגלל משה לא ימות, אז הם לא רוצים ללכת, כדי שמשה יחיד משה במזדמנות לקיים נקמת השם, גם אם הוא ימות. אבל ישראל מצדם לא רוצים לאבד את משה רבינו. למסור אותם בעל כורחם, הם מסורים מאלפי ישראל אלף לרצים. וישלח אותם משה, אותם את פנחס, מה שאומר כמה תמים, אבל אחד מהתמים שפנחס הוא כהן משוח מלחמה, הרי במלחמה צריך משוח מלחמה, תפקידו גם לדבר על החיילים שמי צריך לחזור, אבל זה במלחמת מצווה, אין כל כך הרבה משוחררי גיוס, וכאן הרי מלחמת מצווה, אבל גם יש תפקיד שני למשוח מלחמה, לשאול אותו בהורים נתונים, שהכהן הגדול עם ההורים נתונים נמצא במשכן, אבל יש הורים נתונים צבאיים, הורים נתונים של משוח מלחמה, לשאול איך להילחם, אם לצאת להתקפה, או מלחמת הגנה, או צבא אחר, אז זה תפקידו הצבאי של כהן משוח מלחמה, לומר. כלומר, בשם השם, מה כדאי לעשות? הרמב״ם מונה את זה למצוות עשה לשאול בהורים נתונים, והרמב״ם לא מונה את זה למצוות עשה. כתוב ששאול מירד, ויאמר שאול במענה השם במעל בהשם, וגם לשאול באוג לדרוש, ולא דרש בהשם בלמיתר. לא דרש בהשם, הולך לכאורה למלחמה האחרונה, ופנישתים, שהוא שאל את בעלת האוג. אבל זה, חז"ל לא מקבלים את הפירוש הזה, וכנראה מפני שא' כי כתוב מה ששאל באוג, ושנית, הרי שאול כן שאל שם בהשם, רק השם יענה לו. נכון שהיה אסור לו בכל זאת לשאול את בעלת האוג. אבל אי אפשר לבוא אליו בטענות על שלא דרש מהשם אז הסבור חזק שזה הולך על המלחמה של שאול בפלישתים במכמס שהכהן רצה לשאול בהורים נתונים ושאול אמר לכהן אסף ידיך אין זמן עכשיו לשאול צריך להילחם מהפלישתים אז זה ניחא לפי שיטת הרמב"ן שחייבים לשאול בהורים נתונים אז נחשב לשאול אחד שהוא לא שאל בהורים נתונים אבל לפי שיטת הרמב"ן שאין חייב לשאול בהורים נתונים אז למה זה נחשב שאול לכם, אז כנראה הסברו שנכון, אין חיוב לשאול בהורים נתונים, אבל אם אתה יכול לקבל עצה מפי הקדוש ברוך הוא, הרי אתה צריך להבין שעצה כזאת שקולה יותר מההבנה הצבאית שלך, אתה מבין שכדאי כעת להתנפל על הפלישתים, אבל אתה צריך להבין שכמה שתהיה מומחה בלכות צבא, הקדוש ברוך הוא יותר מומחה, תשאל את הקדוש ברוך הוא, דוד שאל פעמיים, פעם אחת השם אמר לו להתקיף את פלישתים, פעם אחת השם אמר לו להמתין, רק שישמע כל צבא צעדה בראשי המחאים ואז לצאת למלחמה. אז שאול היה צריך להבין שעצת השם יותר טובה. צדיקים, השם מתקתק, חוט השערה, אז השם לא לחץ, שלא שאל דורים את פתרים. ויצבעו על מדיין כאשר ציבה השם את משה. מביא הרמב״ם, חז"ל פרשו, שיהיה ציווי מיוחד איך לצבוע, איך לנהל, זה כאן לא ברור, את מלמדי ההלכה לדורות, איך צריך לשים בצר על עיר. שכששמים בצר על עיר לא נשים מארבע רוחות אלא משלוש רוחות, וצד אחד להשאיר פתוח. למה? כי אמרו שהתנו, כדי שאנשים יוכלו לברוח, אז בואו לא יתאמצו כל כך להילחם. אם עבד כל מדרס, אז אנשים ילחמו עד טיפת הדם האחרונה. אבל אם יכולים להילחם, אז הוא יאבד אנשים לברוח, אז הוא יאבד אנשים לברוח, אז הוא יקל על כיבוש העיר. אבל בסתם אני מבין שרק ייתנו דעת לברוח לעיר, אבל לא ייתנו דעת להביא תגברות לעיר, או אוכל לעיר, אלא רק שיוכלו לברוח. דרך חד סטרית, לא דו סטרית. והסביר מבין כתבות צומאה של פשוט ויהגו כל זכר, ואחר כך משה רבנו טעים עליהם שהיו צריכים להרוג גם את הנקבות ואת מלכי מדיין ופילם ונהגו בחי. ומביאים את הכל אל משה ולעזר הכהן, ומשה אומר להם אחר כך שצריך לעבוד עליהם איפה תרם, תתחתאו ביום השלישי וביום השביעי אתם ושביכם, כי הם צמאי ביתים בחלקם. ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה, זאת חוקת התורה של הצבא שמתמשה, אז הוא מלמד אותם שצריך גם להגעיל את הכלים. וכאן לומדים דיני הבעלה, כל דבר שעובדו באש, מה שמשתמשים בו בדרך כלל באש, כלומר לצליה, צריך ללבן אותו באש. ובכל השאלה הוא באש, אם משלים ממה, הוא נוצא להעביר במים, להגעיל אותו במים רותחים. לפי הכלל, כבול או כך פלטו. אבל היה קשה לי כאן, אז הוא אומר להם את זה, זאת חוקת התורה שהציבה שם, כמו שאנחנו הרי יודעים שחוקת התורה זה פרה אדומה, ולא יודע כאן מלמיד אותם דברים אחרים, על הגנה ועל תבילה, ולא על פרה אדומה. ואם גם זאת חוקת התורה, אז למה לא מצאנו בחדן שהתייחסו גם על הדבר הזה כחוקת התורה? חשבתי שזה מפרש של אדם אומר על מה שמשה אמר. מה שמשה אמר לכם שצריך להתחתן ביום השלישי והשביעי, זאת חוקת התורה, שהסיבה של משה, אבל חוץ מזה, אך את הזהב ואת הכסף, אז זה מסתדר, אז תמיד חוקת התורה, איך קבל פרד, איפה פרד. יש מחלוקת בין הבית יוסף ובין הרמ"א בנוגע לדין הזה של הגאלה, שהבית יוסף אומר שהולכים עם כל כלי כדרך השימוש הרגיל שלו. מה שרגילים לצלוט בו צריך ליבים, מה שרגילים להשתמש במים רותחים צריך הגאלה. ואילו הרמ"א לומד שאפילו פעם אחת השתמשו בו באש, אז כבר צריך ליבים, ופעם אחת השתמשו במים רותחים צריך הגאלה, שלא הולכים לפי רוב השימוש בלבד אלא אפילו לפי שימוש חד פעם. אז חשבתי שאולי קצת, למרות שאני אשכנזי, ניתן לי להביא קצת רעיון שיטת הבית יוסף כאן. כתוב אצל פרשת זב, כל המשכב אשר משכב עליו הזב יטמע, וכל הכלי אשר יישב עליו יטמע. אז אומרים חז"ל שלא כתוב כל הכלי אשר ישב עליו, או המשכב אשר שכב עליו, אלא אשר ישכב. מה ההבדל? הרי לא מדובר על עתיד. הכלי לא תמיד מזה שבעתיד הזב ישכב עליו. אלא מה שרש"י מסביר בפרשת בשלח, שדבר שעובר, דבר שתולה לא חד-פעמית, אלא נמשכת, כותבים אותה בשם הזה. כמו ככה יעשה איוב כל הימים, זו אחת הדוגמאות של רש"י מביא. איוב או שבכלל לא היה או שכבר היה, אבל כל זה כתוב יעשה, כי זו תולה נמשכת, שלא פעם אחת עשה ככה, אלא רגיל לעשות, זה כותבים בשבילתי. אז לכן כל המשכב אשר ישכב עליו פירושו שרגילים לשכב, רק מי שמיוחד לשכב. וכל הפיוע שישב, רק כלי שמיוחד. אז כאן הרי כתוב כל דבר שיבוא באש. אז סימן שזה לא פעולה חד פעמית, אלא פעולה נמשכת. אבל זה כשיטת הבית יוסף לכאורה, ולא כשיטת הרמ"א. אז בסברה קשה להבין, זה הרב, חבר ברכה לחבר בעיר, שקשה להבין את הסברה למה תלוי בתרגילות ולא בפעם אחת. אז אם רגילים, נגיד אצלנו, כלי שרגילים אנחנו יודעים בדין, בשלים בו קשה, קרה פעם אחת שבשלו בו טרף, אז לא צריך להבין אותה, כי הרגילים לבשל בו קשה, אבל זה אי אפשר לומר, אם פעם אחת בשלו בו טרף, צריך להבין אותה. אז למה שיהיה תלוי לפי הרגילות, הוא פעם אחת מטרפה את הכלי. זה הרב שאל. אבל חוץ מזה לומדים מהפרשת הזאת, אך במים נידה התחטא, פשוט חזר במים שנידה הטבלת, לא נדמה במקווה קשה, שלומדים איתם גם את הדין של טבילת כלים, שכשקמים כלי אוכל מגוי, צריך גם להטביל אותו. אם זה כלי חדש, אז רק להטביל, ואם זה כלי שבא עליו בשומן, או משהו אחר לא קשה, הוא קודם להגעיל ולהטביל. מה צריך לעשות קודם, להגעיל או להטביל? להגעיל למה? ומכאן הראייה לכאורה שצריך קודם להבין ואחר כך להדביל למה באמת שיהיה כך. אז אמרו שני טעמים, או מפני שאם בתוכו האיסור ואחר כך יפליט אותו, אז האיסור יהיה חציצה בטבילה. אז טבילה עם חציצה היא לא טבילה. או אמרו טעם שני, מפני שכל המטרה של הטבילה הזאת הוא כאין גיור של הכלי, הוא מתגייר בצורה הזאת, אבל כל עוד האיסור בתוכו תומתו בתוכו זה כמו גר שמתגייר על דת להיות גוי, המשיך להיות גוי, כפי שנפוץ היום. אבל לא גרות, הוא צריך קודם להוציא מתוכו את האיסור, אחר כך אתה יכול לגייר אותו, לא כמובן שהאיסור בתוכו. ויאמר השם אשר למוסה את ראש מלכו החשבי וחצית את המוכח והרמתם נכס להשם. אז הבהג מונה את זה כאחת מהמצוות בתורה, והרמב״ם טוען לגבי שזו מצווה חד פעמית, מצוות אנחנו מונים רק לדעת הרמב״ם, לפחות מונים רק מצוות שמועדות בכל הדורות, לא מצוות חד פעמיות. אם נמנה מצוות חד פעמיות, אז היה גם מצווה לעשות דם וצפרדע, אבל זה לא מנדלג יותר יד מצוות, כי זה מצוות חד פעמיות, אלא מה שהשם ציווה לדורות עולם, זה מה שאנחנו מונים לתרי"ג מצוות, לכן הרמב״ם לא מונה את תרי"ג מצוות. אומר זה הרמב״ם שגם הבהג מסכים ליסוד הזה של הרמב״ם שהוא אין למנות מצוות חד פעמיות, אבל הוא מזכיר שהבהג סבר שזה מצווה לדורות. אמנם כתוב בגמרא שהמכס של מדיין היה רק לשעה ולא לדורות, אז מסביר הרמב״ם שהשיעור הזה שדווקא אחד מחמש מאות ואחד מחמישים זה רק מצווה לשעה, אבל באופן כללי לתת חלק משלל המלחמה לעובדי המקדש זה מצווה לדורות. אז בכל מלחמה בית דין של אותו דור או נביא או בית דין יקבע איזה אחוז מהשולל לתת לעובדי המקדש, שזה כן הלכה לדורות. אצל גדעון כתוב שהוא ביקש שיתנו לו כל אחד מזן אחד מהשולל, הוא עשה מזה איפוד, כל התבט, אבל כתוב שהאיפוד הזה היה לגדעון ולביתו למוקש, זאת אומרת שמישראל אחד עבדו את זה בתור עבודה זרה. השאלה מה רצה גדעון מהאפוד הזה? חשבתי אולי, מפני שהרי גם גדעון מלחם במדיין, כמו שהמלחמה הזאת היא מלחמה נגד מדיין, ובמלחמה הזאת מלבד המכס להשם היה עוד מתנה אחת, מה שמפקדי הצבא, שרי אלפים ושרי המאות הגיעו, איש אשר נצח לי זהב הצבא ושמי טבעת עגיל מכוון, כמו שאנשי הצבא הגיעו שם, אז רצה גדעון לעשות גם זה לדורות. לפחות מלחמה במדיין, אולי אם היה מלחם בערב או באיזה שונא ישראל אחר לא היה עושה את זה, אבל היות מלחם גם הוא במדיין, רצה לעשות מאיזה פרשה הזאת, שיתנו גם עוד תחומה להשם. למה הוא נכשל? אני לא יודע, מותר להגיד, שופט ישראל שמורה מאוד על הירובה על בדרון כמשה בדרון, אבל בכל זאת אולי מותר להגיד, מפני שמשה לא עשה את הזהב, הביא אותו אל אוהל מועד, כאילו גדעון שם את האפרות בביתו באופרה, אז זה נותן מכשול, שזה לא עבודת השם בשבילו, אלא זה עבודה אחרת, אז זה גורם לזה, בכלל, שמיטי חוץ, והוא עובד בעבודה הזרה, זה גרם לכשול אולי. יש לי עוד סיבה שאולי אסור לומר אותה, אבל הרי הסוף של גדעון, בניגוד לשופטים אחרים, שמשון גם כן נפל במלחמה עם פלישתים, גם אני איתו, אבל אצל גדעון זה הסוף הכי נורא, שבני הורגת 70 בניו חוץ מבני אחד שהצליח לגדעון.
להתמלט. למה בא גדעון, אחרי שמסר את נפשו להצלת כלל ישראל ומסר את נפשו לגבי העבודה זרה, עושה כמה דברים גדולים, וגם הוא ענה, הוא לא רוצה את המלכות, ויש לו כל כך הרבה בעלות, אז ודאי, בעולם הבא יש לו חלק גדול, אבל לא בזה עונש כל כך חמור, שבנו יערון את 70 לבד, בסוף גם הבן הזה, על דעתי שתפוך בה, על הכללה של יותם בגרבה, אז למה קרה הדבר הזה לבית גדעון? גם, לא יודע אם גדעון אמר את זה, אבל אולי כי גדעון אמר לחיילים שלו מה הם צריכים להכין? מה הוא דרש מהם להכין? חרב להשם על גדעון, זה משתף שם שמיים בדבר אחר, אסור הרי לשתף שם שמיים בדבר אחר, אז תוצאות עמדו על זה, שאין הכוונה ממש שיתוף, התרגום מתעניין חרבה במתקת לה במקודם השם ונתחבה על ידי גדעון. צלצול החיצוני הוא בנית העין של שיתוף שם שמיים דבר אחר, אסור לנו לשתף את הקדוש ברוך הוא עם דבר אחר, בלתי להשם לבדו. ומפני שאולי בגלל שגדעון כאן עשה את הטעות הזאת, אם מותר לנו לבד, אולי זה גרם גם לאפוד להיות מכשול בסוף, וגם שכל בית גדעון הרד, כל לא משתף שם שמיים דבר אחר, נעקר מן העולם, לא ממש נעקר מן העולם. לכן אני מתנגד תמיד לאלה שאומרים בהזכרה להרוגי המלחמות ושנהרג על כיבוש השם העם והארץ, אז משתף שם שומעים דבר אחר, אסור לומר מוסך כזה, אפשר לומר, אם לא מספיק למישהו על כיבוש השם, אז יאמר על כיבוש השם בהגנת העם והארץ, אבל לא על כיבוש, על כל היתה על כיבוש השם ועל כיבוש העם והארץ, הוא רוצה לדעת עם המוסך של העם והארץ, אבל לא על כיבוש השם העם והארץ, אסור לומר שתף שם שמיים בדבר אחר, שתף שם שמיים בדבר אחר, נסיים פרשה של בני גד ובני רובן. שאל אותי הרב הדר השליטה, כתוב במלחמת העי שנפל מנעם כ3,000 איש, אומרים חז"ל, דעה אחת בחז"ל, שזה יאיר בן מנשה ששקול כנגד רובה של סנהדרין. שאל הרב הדר שתי שאלות, א', מנין לחז"ל שדווקא יאיר שקול כנגד רובה של סנהדרין ואין צדיק אחר, ושנית, מה הוא עושה במלחמת העי? העי היא לא בחלק מנשה, העי היא בחלק בניינים, והלכו שם בסך הכל 3,000 איש, והוא כבר זקן מופלג, הוא נולד עוד בימי יעקב אבינו, אז הוא כבר מאות שנים, הרבה מעל גיל גיוס, אז מה הוא עושה במלחמה הזאת בעי שהלכו סך הכל 3,000 יהודים בשם? אז חשבתי ששתי השאלות מתרצות אחת את השנייה. כתוב כאן כך, וילכו בני מחיר בן מנשה גלעד עלי כדוע, ויולש את האמרי השבא. בני מחיר כובשים את הגלעד בכוחות עצמם, אבל זה לא מספיק, ויתן משה את הגלעד למחיר בן מנשה וישב בה. משה אבנו מאשר את הכיבוש הזה. ויעיר בן מנשה הלך וילכוד את חמותיהם ויקרא את הן חמות יעיר, כאן לא כתוב מה תגובת משה רבנו. ונבח הלך וילכוד את כנף ואת בנותיה ויקרא לה נבח משמו, כאן אומר רשי שאין מפיק בהי שלא נתקיון לשם זה, כלומר כאן יש הסתלבות כבר התורה רמזה מהכיבוש של נבח. וברואים שראשית אמרו לי שבדברי הימים באמת כנף נקראת כנף ולא נקראת נבח, אבל חוץ מזה רואים בפרשת דברים כשמשה רבינו חוזר על הסיפור הזה, משה אומר יאיר בן מנשה לקח את כל חבל הארגון ולמחיר נתתי את הגלעד, ואת נבח לא מוכר בכלל. אז מה פירוש הדברים? בני מחיר כבשו, אבל זה כיבוש יחיד, כיבוש יחיד לא שמי כיבוש. מה יכול לתת בגושפנקה של כיבוש יחיד? משה רבנו, הוא מאשר, הוא שקול כסנהדרין, הוא גם מלך, יש לו כל הדינים, אז הוא מאשר, אז זה כיבוש רבים. נבח הלך ומשה משום מה לא מוצא נכון לאשר, אז לא נתקל, זה כיבוש יחיד, לא שמי כיבוש. יאיר בן מנשה הלך ומשה לא מאשר, ובכל זאת זה מתקיים, סימן שהוא לבדו שקול כנגד רובה של סנהדרין. הוא לא זקוק לאישור של משה רבן, הוא לבד יכול לקדש. אז לכן יאיר בן מנשה לקח ומחיר נתתי את הגלעד. כשיהושע שולח לכבוש את הארץ, הוא בעצמו לא הולך, וכל ישראל לא הולכים, אז איך זה יהיה כיבוש רבים? אז הוא שולח את יאיר כדי שיהיה כיבוש רבים. צריך שארץ אותו תהיה כיבוש רבים, לא כיבוש יחיד. ובשלו אותי שרוב סיידרים לא מספיק, צריך להיות כל הצד. אז יכול להיות שהיו איתו עוד כמה חכמים, אבל הוא, דעתו, היא המחרת, מפני שהוא שכל כנגד רובה של הסיידר, דעתו, היא המחרת. יאיר מנסה לקח את כל כך לעזור. שרקוח. Thank you.